אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, והיום אנחנו באייטם הכל סביב הכסף עם היועץ הפיננסי הבכיר והאלוף שלנו אורן ביטרמן.
מה קורה שחר קייקו?
זה עולה מעולה, אני מת להתחיל כבר את הנושאים של היום. אז מה בנושאים של היום אגב? מה זה בנק בכלל? מה הן הגבישויות הפיננסיות שלכם? למה לא כדאי לכם להיות במינוס? איך עושים כסף אם אין לכם כסף? ובואו תכירו איך אתם הולכים להרוויח סוף סוף בחיים שלכם ולקבל שליטה על הפיננסים. אורן, מזל שאתה פה. בוא נפתח, בוא נתחיל. יאללה. אז ספר לנו, מה זה בכלל בנק? מה אנשים חושבים שזה בנק? ומה זה באמת בנק?
יאללה, אז בוא נדבר על בנק. ובוא נתחיל בכלל במונח מסוים שקוראים לו תשואה. בסדר? איך מחשבים תשואה היום? בסדר? לא היום, בכל רגע נתון. מה זה תשואה? תשואה זה ההכנסות חלקי הנכס המושקע. בסדר? Mm-hmm. לדוגמה, אם אני, יש לי עכשיו נכס שקניתי ב-100,000 שקל, ויש לי עליו 5,000 שקל בשנה, בסדר? אז זה 5,000 חלקי 100,000 שקל, זה 5%, זאת התשואה שלי על הנכס. Mm-hmm. אוקיי? עכשיו בוא נעשה רגע איזה תרגיל פשוט ונבין דרכו מה זה בנק. אוקיי?
יאללה.
יאללה. אז שחר הגיע לבנק. ולשחר יש 100,000 שקל, והוא אומר, למה שאני אשים אותם בבית? בואו נשים אותם בבנק, נכון? נקבל ריבית בפקם.
כן.
יופי.
של כמה?
אז בואו נגיד שהיום הבנקים נותנים 3%. ניתן לך 3%, שחר. בסדר? הבנק נתן לך 3% על ה-100,000 שקל שלך. ועכשיו הגיע אורן, אורן היזם, ואורן בא לבנק ואומר לבנק, בנק יקר, תן לי הלוואה, אני צריך כסף. אני רוצה ללכת לעשות כסף עם הכסף הזה, אני צריך כסף.
מינוף.
יפה. הבנק הסתכל עליי, אמר לי, תשמע אורן, אתה נראה לי בסדר, אני אתן לך כמה ריבית? נגיד 7%, בסדר?
כן.
7%. יפה. אז אני רוצה 100,000 שקל, הבנק נתן לי הלוואה של 100,000 שקל ב-7% ריבית. ועכשיו נשאלת השאלה, מה התשואה של הבנק במקרה הזה? אוקיי? בוא נעשה את החישוב ובוא נבין. עכשיו, רוב האנשים בדרך כלל הם עונים לי, הם אומרים, רגע, 7% הבנק מרוויח על אורן, על ההלוואה שלו, 3% הוא משלם לשחר פיקדון, אז הוא עושה 4%. טעות. מרה. בוא נעשה דרגע את החישוב ונבין מה התשואה של הבנק. אוקיי? אז אם הבנק לקח ממני 7% על 100,000 שקל בשנה, הוא הרוויח 7,000 שקל. נכון? הוא הכניס, סליחה, כן. הוא הכניס 7,000 שקל לכיס.
כן.
מצד שני הוא היה צריך לשלם לשחר 3,000 שקל, נכון? שזה הריבית שלו על הפיקדון.
נכון.
זאת אומרת, הוא נשאר עם 4,000 שקל ביד, נכון? 7,000 פחות 3,000 שווה 4,000.
אמת.
יופי. עכשיו, איך אמרנו שמחשבים תשואה? עושים, מחשבים את ההכנסות, חלקי הסכום המושקע.
חלקי הסכום המושקע.
יפה. אז הבנק הכניס, הוא הרוויח 4,000 שקל, וכמה הוא השקיע בעסקה הזאת?
אפס.
הוא לא השקיע. נכון?
כי זה לא הכסף שלו.
זה יכול להיות 4%. בדיוק, זה לא הכסף שלו.
אז התשואה היא אינסוף.
אז התשואה היא אינסופית. אוקיי?
וואו, איך עבדו על כולנו.
יפה. אז עכשיו אני תמיד שואל את האנשים, אז מה השאלה הבאה? מה אתם אמורים לשאול את עצמכם כשאתם שומעים את הדבר הזה? מה אתה אומר, שחר?
מה?
מה היית אומר?
איך אני הופך להיות בנק?
תודה רבה, זאת בדיוק התשובה. איך אני הופך להיות בנק?
נכון.
כל אחד צריך להתחיל לשאול את עצמו, איך הוא הופך להיות בנק? זאת אומרת, איך הוא מצליח לקחת כסף זול ולהרוויח עליו יותר? ואז בעצמו להיות הבנק. בסדר? עכשיו, מה הבנק עושה? הוא לא פרייר. הוא לא ייתן לאורן את הכסף ב-7% אם הוא לא עשה ניהול סיכונים על אורן ויראה שאורן יחזיר לו את הכסף. נכון?
כן, שיש לו ביטחונות להחזר.
משה שחר גם עושה סוג של ניהול סיכונים, ובא לבנק שהוא נראה לו בסדר ואמין, שישמור לו על הכסף.
כן.
נכון?
שלא ישדדו אותו ולא יפשוט רגל.
שלא ישדדו אותו. יפה. אז קודם כל אז הבנו מה זה בנק בכלל. הבנק מה הוא עושה? הוא קונה כסף בזול, אגב ביותר זול, מבנק ישראל או מכל מיני מקומות אחרים, והוא מוכר אותו ביקר. זאת אומרת, בנק הוא סוג של מקולת של כסף. כמו שאתה בא למקולת וקונה עכשיו חטיפים, בבנק אתה בא וקונה כסף.
זה המוצר של הבנק.
זה המוצר של הבנק, יופי. אז אם יודעים שזה המוצר של הבנק, ככה צריך להסתכל על זה, וככה צריך להסתכל גם על בנקים, ובמקום שיהיה לנו כל מיני פרדיגמות כאלה של אני לא רוצה להיות חייב לבנקים וזה, אתה מכיר את האנשים האלה שאתה אומר להם בואו תשקיעו, יש פה אחלה השקעות וזה, לא לא לא, אני לא רוצה להיכנס למינופים, אני לא רוצה להיכנס לזה, והם מאוד מאוד מפחדים,
הם אפילו לא במשחק.
מאיפה זה מגיע, שחר? בוא נדבר על זה, אתה אוהב את זה ואתה בטוח שומע את זה יום יום בייעוצים שאתה מעביר.
בטח, כל הזמן. מאיפה אני חושב שזה מגיע? זה מגיע מאמונות מגבילות, זה מגיע מחוסר ידע, זה מגיע מהבית, שהלוואות זה מסוכן, אבל זה מראה על דבר אחד. הם לא למדו.
לגמרי.
איך עושים את זה? לגמרי. ומה זה אומר? ומה השפה הבנקאית? ומה הם החוקים? לגמרי.
ואיפה הם נמצאים? יש לך ספר על זה, נכון?
כן, לצאת מהמטריקס. בתוך המטריקס.
זאת אומרת, במטריקס שלנו, לימדו אותנו שהלוואות זה דבר רע, והלוואות צריך להחזיר, ואני לא אוהב להיות חייב, ואתה מכיר את כל הפרדיגמות הגדולות האלה.
כן.
אבל הנה, אני מפוגג לך אותם בשנייה. כי אם אתה יודע להפוך את עצמך לבנק, בסדר? ולקחת ממנו, או לא משנה, או מגוף מממן כלשהו, כסף זול, ולעשות עליו תשואה יותר גבוהה, אז אתה בעצמך הפכת לסוג של בנק. עכשיו אתה צריך להיות כן, חכם כמו הבנק, זאת אומרת, לנהל את הסיכונים שלך, לא להיכנס עכשיו להרפתקאות שאתה לא מכיר ולא יודע ולא בקי, עדיף שכמובן תיתן את זה לאנשים שכן יודעים לעשות את זה, או שתלמד בעצמך בצורה ממש מקצועית וטובה, עד שתשקיע את הכסף הזה ותעשה ממנו באמת צורה הרבה יותר גבוהה, ואז אתה יכול להפוך לסוג של בנק בעצמך.
כן, שהבנק יודע לנהל את הסיכונים הזאת ברמה מאוד מאוד טובה.
לגמרי. הרי כל החיים אומרים לנו, הבנקים האלה הם חזירים וכמה הם מרוויחים. אוקיי, אני אומר, במקום לפתוח את העיניים, בוא תלמד.
כן, בוא תהיה אתה הבנק.
בוא תהיה אתה הבנק. זה צריכה להיות המחשבה.
כן.
אתה מבין? זה שינוי תפיסתי.
אני כבר שומע את האמונות המקבילות של אנשים שמאזינים לנו כרגע, של איך אני יכול להיות בנק? מה, אני בכלל בן אדם רגיל, פרטי, מה הקשר? זה לא אפשרי לי.
לגמרי.
מה תגיד?
שקודם כל, כל אחד יכול להיות בנק, בסדר? כמובן שעכשיו זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת של ריביות מאוד מאוד גבוהות, אבל עדיין אפשר לעשות ניהול סיכונים בכל השקעה, בסדר? ואני אתן דוגמה, בוא ניקח דוגמה פשוטה. אם יש לי עכשיו נכס לצורך העניין, שהוא בשווי שוק מיליון, בסדר? ואני מצליח לקנות אותו ב-800, אפילו 850 אלף שקל, בסדר?
כן.
אבל אין לי 850 אלף שקל ביד. אני חייב לגרד כסף מכל מקום אפשרי. האם יעניין אותי הריבית שאני לוקח על הנכס, אם אני יודע שאני הולך למכור אותו תוך תקופה מאוד מאוד קצרה?
פחות, כי אתה יודע שגם אם יש ריבית גבוהה, אתה מוכר את זה מהר.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, אתה תנהל את הסיכון, אתה תכניס בחישובים שלך כמה ריבית אתה תשלם, תיקח את זה בתוך החישובים שלך, כמובן תעשה תוכנית פיננסית מסודרת,
כן.
אבל זה יהיה משהו שהוא פחות מעניין אותך, נכון. כי אתה כרגע צריך את הכסף כדי לעשות את הרווחים מעסקת הנדלן, בסדר?
כן, זאת אומרת גם אם אתה תשלם ריבית, אם תפעל מספיק מהר, אתה יכול להיות שאתה אפילו לא תספיק לשלם את כל הריבית הזו,
לגמרי.
ואז הרווח יהיה גבוה.
לגמרי. וזה מביא אותי כבר לנושא הבא שאני רוצה לדבר, כי הרבה אנשים אומרים לי, לא, אבל אין לי כסף, ומאיפה אני אביא כסף, וכל מיני דברים כאלה, נכון?
כן.
וזה הנושא של הגמישויות הפיננסיות. בוא נדבר רגע על גמישויות פיננסיות, מה זה גמישויות פיננסיות, ואיך אני צריך לנהל את הדבר הזה, בסדר?
יאללה.
אז אני טוען שלכל בן אדם, קודם כל הוא צריך להיות סוג של עסק, בסדר? זה כבר דיברנו בפודקאסטים קודמים, שכל משפחה, כל אדם, יש לו הכנסות, יש לו הוצאות, הוא עסק, אין מה לעשות, בסדר?
כן. זה גם מי שלא בעל עסק, וגם מי שלא למד עסקים, וגם מי שהוא שכיר, וגם מי שמרוויח מינימום, צריך להתייחס לעצמו ולמשק הבית שלו, כמו לעסק.
נכון. ואם אתה רוצה להתייחס לעצמך כמו עסק, אז כדאי שתדע מה הגמישויות הפיננסיות. מה זה הגמישויות הפיננסיות? למעשה, הגמישות פיננסית היא כל מקור מימון שיכול להיות לך זמין בכל זמן שהוא. בסדר? בוא ניתן דוגמאות לגמישויות פיננסיות. אז יש לנו, זה יכול להיות פקדונות, נגיד שיש לנו בבנקים, זה יכול להיות היתרה שלנו בעובר ושב, זה יכול להיות קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, נכסים לא משועבדים או נכסים משועבדים שעדיין אני יכול לשעבד אפילו עוד חלקים מהם. בסדר?
זה היום הייתה להיות... לנו משהו שהגיע לנו בדיוק בשביל זה.
נכון.
שדיברנו אותה בדיוק על זה.
בדיוק, בדיוק. זה יכול להיות הלוואות מקרובים שאני יכול לגייס, בסדר? מההורים, ממשפחה, מחברים.
ההון האנושי מה שאני...
ההון האנושי, בדיוק. זה יכול להיות עסקים ופעילויות שאני גם יכול לשעבד. לדוגמה, אם יש לי מניות בחברה מסוימת, יכול להיות שאני יכול לשעבד אותן גם לטובת הבנק. זה יכול להיות ערב שגם יכול לתת לי עוד איזה תפיחה בשכם כשאני צריך מימון. בקיצור, כל מה שיכול לגרום לי לקבל מימון מאיפשהו, זה יכול להיות ממקורות און שלי, אישיים, וזה יכול להיות גם ממקורות אחרים. אגב, גם כל הזדמנות לקבל מימון, בסדר? גם אותה אני צריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, אם יש לי אופציה לקבל הלוואה עכשיו מהבנק שלי, הלוואת דיגיטל כזאת שהיא מהירה, זה קלף, בסדר? כי אם אני צריך את הכסף מהר, פאק, אני יודע מאיפה לגייס.
גם אשראי.
נכון, אשראי, המסגרות אשראי, למרות שאני לא רוצה שנתעסק במסגרות אשראי, תכף אנחנו נדבר על זה, למה לא כדאי לכם להיות בתוך מסגרת האשראי, מי שעושה את זה. בקיצור, כל מקור מימון שאנחנו יודעים להסתכל עליו, בוא נרשום אותו, בסדר? השלב הראשון, לקחו דף ועט, או קובץ אקסל, כמו שאני אוהב, כי אנחנו, אתה יודע, רואי החשבון אוהבים מאוד מאוד אקסלים.
כן, כן.
אז...
אני למדתי לאהוב אקסלים בתור שלי, בהנדסת חשמל, לא הייתה לי ברירה.
כן. אקסל זה כלי מצוין.
כן, האמת.
בקיצור, קחו לכם איזושהי טבלה, תתחילו למלא רגע את כל הגמישויות הפיננסיות שלכם. בסדר? זה השלב הראשון. שלב שני, בואו תכתבו את התנאים של כל אחד. זאת אומרת, אם זה ריביות, אם זה כמה פריסה נותנים לכם מבחינת החזר של שנים, וכמה זה נזיל, כמה זה לא נזיל, כמה זה אפשרי לגייס, כמה זה קשה, כמה זה לא. ואז, מה שאני אוהב לעשות, זה ליצור מעין טבלת רמזור כזאת. בסדר? זאת אומרת, שיהיה לי את מה שבעדיפות גבוהה צבוע בירוק, מה שבעדיפות בינונית בצהוב, ומה שבעדיפות נמוכה באדום. לדוגמה, אם יש לי ריבית שעם 15%, סליחה, אם יש לי הלוואה עם 15% ריבית, אני אשים את זה באדום. זה לא עכשיו הדבר הראשון שאני אקפוץ עליו.
אדום חזק.
אבל אם ההורים שלי מוכנים לתת לי סתם לדוגמה 100,000 שקל עכשיו, כי הם אמרו לי, אורן, אם אתה תקנה בית, אני אתן לך 100,000 שקל, ויש כאלה הורים שעושים את זה, ויש כאלה שנותנים אפילו הרבה יותר. אז אני אומר, רגע, זה מקור ירוק מבחינתי, זה הראשון.
בוא.
אם יש לי קרן השתלמות, שאני יודע למשוך משם הלוואה מאוד מאוד זולה, ועם גרייס לכמה שנים, זה ירוק מבחינתי, בסדר? ויש כמובן גם באמצע דברים שאני צריך יותר להתאמץ, או ש... פחות כדאיים או נמצאים בביניים.
כן.
ברגע שיש לי את הטבלה הזאת מול הפנים, מה קורה? קודם כל אני מרגיש ברוגע. למה? כי אם חס וחלילה יהיה לי איזשהו חנק תזרימי, אני יכול פתאום לקחת את הטבלה הזאת, להסתכל רגע לאן אני הולך. תחשוב על זה גם כבעל עסק. הרבה בעלי עסקים מגיעים אליי והם לא יודעים מה קורה. אין להם מושג מה קורה והם לא יודעים איפה לגייס כסף. אם הם היו שולפים את הרשימה הזאת ומסתכלים עליה, תאמין לי שהם היו עובדים הרבה הרבה יותר רגוע בעסק שלהם,
כן.
ולא נמצאים בכל מיני מצבים של סטרס ודיכאון, ומי כמונו יודע שכשבעל עסק הוא נמצא באיזשהו דיכאון, והתזרים מאוד מאוד לוחץ עליו, מה קורה לו?
הוא נשחק, הביצועים שלו הופכים להיות יותר גרועים, במקום שהוא יעלה ביצועים דווקא בסיטואציות האלה.
נכון.
מאוד חשוב לשמור פה על... בהירות ולהיות בשליטה רגשית ולא לאבד את השתונות. אז הרבה פעמים המספרים מאוד מפחידים את בעלי העסקים, גורמים להם להיכנס או לפעולות, מה שנקרא, חסרות אחריות.
נכון.
כי הם פועלים מתוך לחץ ומתוך פאניקה, או שאתה יודע, או שהם נכנסים לדעיכה, ואז הביצועים יורדים להם, ואז אתה יודע, זה ממש לא המצב להוריד קצב.
לגמרי.
ממש לא השלב.
אני רואה את זה כאילו יש לאנשים מעין כזה סוויץ' בראש כזה, שברגע שהוא למעלה, נגיד, הוא במוד של צמיחה,
כן.
וברגע שהוא למטה, הוא במוד של
של ירידה.
מעין ירידה ולחץ ומוד של הישרדות. בסדר? אז זה מוד של צמיחה, מוד של הישרדות.
נכון.
עכשיו, אם אתה נמצא במוד של צמיחה, אתה כל הזמן תהיה יצירתי, תחשוב איך לפתח, איך לגרום לעסק שלך לעוף למעלה.
אנרגיה גבוהה, קבלת החלטות, אומץ, פעולות מסיביות.
נכון, נכון, נכון. כל הזמן אתה תהיה, תחשוב איך לפתח ואיך ליצור ואיך זה.
כמו שלנו קורה.
במוד של ההישרדות, אתה פתאום עסוק באיך אני יוצא מזה. אתה בלחץ.
אולי נסגור את העסק.
אולי נסגור את העסק.
שיטת רגל אולי.
אתה הופך להיות פסימי.
נכון.
זאת אומרת, זה האופטימי, פסימי. אופטימי, פסימי.
כן, כן.
עכשיו, הטבלה הזאת, אני אומר לך, שזה המפתח להישאר כל הזמן במצב של אופטימי.
לגמרי.
בסדר? אז ההמלצה שלי לערוך את הטבלה הזאת, גם לאנשי עסקים וגם כמובן לכל משפחה וכל שהיא למעשה עסק, כדי לדעת איך היא יכולה לנצל את הדבר הזה ולעשות עם זה גם מתאמים. אני יכול להגיד לך שכשאני הכנתי את הדבר הזה, אני עשיתי עם הרשימה הזאת לפחות 2-3 עסקאות נדלן.
טירוף.
בסדר?
כן.
ועסקאות טובות מאוד, בסדר? עסקאות שהניבו לי מאות אלפי שקלים, בלי להגזים.
כן.
רק כי הייתה לי את הרשימה מול העיניים, אמרתי, אוקיי, איך אני משחק עם כל הגמישויות הפיננסיות האלה, ויוצר לעצמי עכשיו עסקה טובה. ועשיתי, תה, 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 משכתי מפה, משכתי משם, פאק עסקה, פאק רווח.
נכון.
זאת הדרך.
אגב, אני רק אגיד עוד משהו שלא לא ציינת, שבעיניים שלי עוד גמישות פיננסית, זה אם יש לך עסק שהוא מניב, ואתה יכול עכשיו לייצר הכנסות, עכשיו לעשות שיווק, עכשיו להביא עוד עסקה, גם זה משהו שהוא בשליטתך, אז גם זה משהו שצריך להסתכל עליו.
לגמרי.
כי זה גם נותן שלוות נפש.
כן, כן, עסקים כן. לגמרי, זה סוג של עוד עוגן, של כן, עוד בטח. מקור הכנסה.
כן, ואני אגב אתעכב על זה רגע, כי כשכיר, למה רוב השכירים לא יודעים לעבוד בדרך שבה אתה מסתכל על הפיננסים, בהסתכלות מאוד מאוד רחבה? אחד, כי לא מלמדים את זה בבית הספר, רוצים לשמור אותך שכיר, אז נכון. לא ילמדו אותך. ילמדו אותך איך לצמצם בהוצאות, אבל בטח לא איך לנהל הוצאות, ובטח לא איך להגדיל הכנסות. כבעל עסק, זה הדבר שאתה הכי צריך לדעת. איך להגדיל הכנסות? בגלל זה אני שם המון המון פוקוס על שיווק ומחירות. אוקיי, כי ברגע שיש לך את זה, אז זה קלף.
לגמרי.
אתה יכול מחר להכניס כסף, יש לך בעיה, אין בעיה, אני אעשה הרבה שיווק, אני אעשה הרבה מחירות, זהו, זה רק עניין של לפעול יותר מהר. ואז אתה מבין שדווקא כשיש מצבי חירום, במקום להיכנס לפאניקה ולהיות חסר שליטה, כמו איזשהו כזה, אתה יודע, רכבת שאיבדה את המסילה, מה שנקרא, ונוסעת בלי שום בקרה, אתה תופס שליטה, ולהפך, אתה משתמש באנרגיה הזאת של הגוף שמסמן לך, וואו, מצב חירום, זה לא מצב חירום, זה תפעל מהר.
נכון.
אבל כשאתה בשליטה, ואתה יודע מה לעשות, ואתה יודע איך למכור, ואתה יודע איך לגשת לדברים, אתה בשליטה על מצבים שהם כביכול מפחידים, אז אין לך בעיה, אוקיי? אני משווה את זה, אגב, הרבה לנהגים בכביש. יש נהגים שיראו איזושהי סיטואציה בכביש, והם יכנסו לפאניקה, ופח, וישירות לקיר ביטחון. למה? כי הם לא מיומנים. אז הם לא יודעים להתמודד במצבי חירום. אבל יש את הקורס הזה, נהיגה מתקדמת, מכיר?
כן.
שכשאתה לומד קורס נהיגה מתקדמת, הם שמים אותך במצבי קיצון, במצבים של תאונה, ומלמדים אותך איך במצב החירום לקבל שליטה על הסיטואציה. הנהגים האלה בדרך כלל גם נוסעים מאוד מהר בכביש, כי הם לא מפחדים מכלום. והם אף פעם לא עושים תאונות, שזה היופי. הם גם מגיעים הרבה יותר מהר הביתה.
כן. תראה, אני עושה, אתה יודע, הרבה ליוויים פיננסיים, ואני חייב להגיד לך שמה שאמרת עכשיו זה בדיוק מה ש... בוא נגיד, האידיאולוגיה שאני הולך איתה. האידיאולוגיה של, מבחינתי, המילה צמצום, היא לא נכנסת אליי לחדר.
כן.
כי המילה צמצום היא באה מסוג של תודעת חוסר.
כן.
ולכן אני לא בעד בכלל להשתמש במילה הזאת. אני בשיטה שלי מסתכל תמיד על איך להגדיל את ההכנסות, כמו שאתה אומר, תמיד לפתח, ומצד שני לשלוט בהוצאות.
כן.
מי שמדבר איתכם, ואני אומר לכם, תקשיבו טוב למילים שלי, מי שמדבר איתכם על צמצום בהוצאות, תתרחקו. למה? זה יוביל אתכם לתודעת חוסר, לא לתודעת שפע. תודעת שפע זה הגדלת הכנסות, שליטה בהוצאות. תודעת חוסר זה צמצום בהוצאות, וצמצום וצמצום וצמצום. אל תלכו לשם.
אתה יודע למה זה בולשיט לצמצם בהוצאות? אני אסביר לך למה. כי יוקר המחיה תמיד עולה. תצמצם, תצמצם. אתה יודע מה קרה? אם אתה תיקח מחירים שלפני סתם דוגמה, אני מגזים 100 שנים אחורה, אז מה שאז היה נראה מאוד 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 מאוד, לנו נראה מאוד מאוד זול, אז היה נראה סטנדרטי.
כן.
אתה מבין? אז אתה מבין למה זה מצחיק אותי? כי אם הם, לדוגמה, עכשיו היו 100 שנים מצמצמים בהוצאות, זה היה עוזר להם?
לא.
חסה במקולת אתה לא תוכל לקנות.
נכון.
כי הרווחים אז גם לא היו גבוהים. אז זה לא יעזור לצמצם בהוצאות. זה מצחיק אותי, אנשים, לא, לא, אני לא אקנה את זה, אני קצת לא... לא, קודם כל אתה בן אדם, אז אתה תקנה, זה יקרה ככה או ככה. שתיים, נניח שהצלחת חודש, חודשיים, סבבה, אולי הצלחת.
כן.
מה יקרה תכף? עליית מחירים. הנה, כל הצמצום שלך הלך לפח.
גם, אבל שאלה יותר פשוטה. תגיד לי, נולדנו לסבול פה בחיים האלה?
לא, לא, נכון, בדיוק.
נולדנו לסבול.
ולמה יש אנשים,
כסף טוב
ולמה יש אנשים שבזמן שהוא מצמצם בהוצאות כי הוא הקשיב לאיזשהו שמגג, למה יש אנשים שחיים בשיא העושר והחופש וצומחים וחיים באסרטיביות ובכיף ונהנים בזמן שאתה כמו מסכן, מסכן על השקלים שלך, ועוד הרואה חשבון אומר לך, אתה צריך לצמצם בהוצאות. שמגגים.
כן. תשמע, אני חייב להגיד לך סתם, בעבר עבדתי במשרד עורכי דין, אז אני לא אשכח את זה שאחד השותפים שם הכבדים בא ואמר לי, אורן, תוציא לי 5,000 שקל שיהיה לי בזבוזים ככה החודש, או השבוע, לא זוכר. ואני אמרתי, מה 5,000 שקל להוציא? אז הייתי, אני זוכר, אתה יודע, בתחילת דרכי. והמחשבה היא לא הייתה נכונה. רוב האנשים הם ככה מסתכלים. הם פותחים עיניים על העשירים במקום ללמוד מהם. במקום להגיד לעצמי, רגע,
וואי,
רגע.
וואי, אמרת פה משהו חשוב.
איך הבן אדם הגיע למצב הזה שהוא בשבילו 5,000 שקל זה גרעינים? אני רוצה להיות גם כזה.
כן, כן.
זה היה תודעת חוסר שהייתה אז בזמן.
בוא נדבר על זה רגע. תראו, אני מדבר על זה הרבה, שהרבה מעבר לידע בפיננסים, זה גם הרבה פעמים יושב על אמונות מקבילות ועל תודעת חוסר. זה הרבה קשור גם לאיך אתה תופס את העולם, איך אתה תופס אנשים, איך אתה תופס הצלחה, איך אתה תופס כסף. עכשיו, ברגע שלצורך העניין, אתה באמונות שלך מאמין ש... לא יודע, שהעשירים הם נוכלים, שהעשירים הם רעים, שצריך להיזהר מכולם, שהעשירים הם רודפי בצע, שמי שיש לו הרבה כסף הוא חזיר, הקפיטליסטים, יש לזה כאילו שם רע. מה הבעיה להיות בעל שליטה? מה הבעיה להיות בן אדם עם כוח? מה הבעיה להיות בן אדם עם השפעה? מה הבעיה להיות בן אדם שחי באושר באלף ואושר בעין? ויש גם את האמונות האלה של כסף לא יעשה אותך מאושר. איזה חרטוט, אבל חוסר בכסף ייקח לך את האושר, לא?
נכון.
אז איזה בולשיט זה? כשאתה בלי כסף, אתה לחוץ. אתה יודע שגורם מספר אחת לפרדות בעולם הוא לחץ.
לגמרי.
לגירושים.
אני רואה את זה אצלי כל הזמן.
לגירושים, נכון? באים אליך בטח לא מעט אנשים. אני גם את זה רואה את זה הרבה אצלי גם. שהרבה אנשים שבמילים אחרות, מה לעשות? לא לימדו אותם איך לעשות כסף. מוצאים את עצמם. אתה יודע, נפרדים.
כן.
אתה אומר, על כסף?
עצוב.
ואז אומרים, כסף זה לא הכל. אבל כסף גרם לך לבית הזוגיות שלך. אז למה אתה אומר שכסף זה לא הכל? נכון או לא?
לגמרי.
כסף גרם לך לבית הזוגיות שלך, אז למה כסף זה לא הכל? יפה. כסף לא עשה אותך מאושר. כן, אבל חוסר בכסף יגרום לך להיות בפאניקה כל החודש. זה לא יגנוב לך את האושר? העשירים האלה הם נוכלים. לא נכון. דווקא האנשים העשירים הם האנשים שיכולים הכי לעזור לך. כל התורמים הכי גדולים שהקימו בתי חולים לדוגמה, לא היה להם כסף, אז איך הם עשו את זה? אז דווקא, אתה יודע, זה מדהים. אבל אני חושב שהסיבה, אני שואל את עצמי למה, תמיד למה, מי נחיל את זה? מי דאג לשטוף לאנשים את התודעה? למה עשו את זה? אז אני אומר שהסיבה שיגידו לך שכסף לא יעשה אותך מאושר, זה כי הם רוצים את הכסף בעצמם. זה לא פשוט. תגיד לי, בנאדם שומע לך שהוא לא רוצה את הכסף, שכסף לא יעשה אותך מאושר, מצוין, תביא את הכסף שלך. תגידו לו את זה, תענו לפעם הבאה למישהו את המילה הבאה, את המשפט הבא. כל מי שאומר לכם, כסף לא יעשה אותך מאושר, תגידו לו, סגור, אז תביא את הכסף שלך. אני רוצה שתהיה מאושר פשוט, אז אני לא רוצה שתסבול. זה מה שתענו לו. מאוד פשוט. זה שטויות. אז תראה, אין מה לעשות, כסף זה פקטור בחיים, העולם מנוהל על ידי כלכלה, אי אפשר לברוח מזה. להגיד לבן אדם, עזוב אותך, אל תרודף בצע, אל תסתכל על כסף, זאת רק דרך אחת לגרום לך להיות עבד לנצח, זה הכל. זה הכל. ואני אומר כזה דבר, אתה יודע מה? אם אתה בן אדם כל כך מוסרי שלא רוצה כסף, מצוין, אז תעשה כסף, אין לך ממה לדאוג. אין לך מה לדאוג, תעשה כסף, אתה מוסרי.
נכון.
לא, זה ישחיר לי את הנשמה, זה יעשה אותי בן אדם פחות טוב. למה? אבל אם האמונה שלך שכסף הוא צריך להיזהר ממנו, אז זה לא יקרה. ממה אתה מפחד? אתה מבין? אז אנשים, ויותר מזה, אני חושב עוד משהו. כשבן אדם לומד איך לעשות כסף, הוא עובד קשה בשבילו, הוא יעריך את הקושי, הוא לא יחשוב על כסף ככה.
נכון, והוא גם ייהנה מהדרך.
והוא גם ייהנה מהדרך, בוודאי. וחוץ מזה, אתם חייבים לשלוט על כסף, כי יום אחד הילדים שלכם יצטרכו אתכם. יום אחד ההורים שלכם יצטרכו אתכם. אתה יודע מתי אני התעוררתי, אורן? היה לי איזשהו פעם שחוויתי פרידה, לקחתי אותה מאוד קשה. אז כשעוד עשיתי עניין מפרידות, היום כבר לא. ומה שקרה זה ש... היה איזשהו רגע שהייתי בדיכאון, במיטה הזה, וגם לא הלך לי בכסף בחיים, והייתי במקום לא טוב, בקיצור. ופתאום אני תופס את עצמי, אני מעצמי, יואו, רגע, אם עכשיו סתם דוגמה, אבא שלי צריך אותי ואני לא יכול לעזור לו, מה זה? אני... יכול להיות שהוא עכשיו נגיד סתם, לא יודע, חס שלום, יצטרך איזשהו משהו ממני, ואני לא יכול לעזור לו. אתה יודע, נכנסתי לחרדה על זה שאני לא יכול לעזור לו, שאם אני צריך לעזור לו, אני לא יכול לעזור לו. זה גם לי לקום מהמיטה. להגיד איפה אני עושה כסף, איך עכשיו אני עושה כסף, נשבע לך. פתאום הבנתי, פתאום נפל לי ההבנה הזאת. אחרי זה אגב, כמה שנים קדימה, הגיעה הקורונה. מי שרד? מי שידע איך לעשות כסף או לא?
ברור.
רק מי שידע איך לעשות
שלא
כסף.
מי שלא ויתר.
מי שלא ויתר. הלקוחות שהגיעו אליי בקורונה, שהיו רגע לפני פשיטת רגל, והרמתי להם את העסק, אחת מהם פתחתי את המכללה. יפה?
כן.
אתה מבין? בזכות מה זה? בזכות ידע, באיך לעשות כסף.
כן.
אז כסף, לא רק שהוא לא רע, כסף מציל חיים. ומי שחושב שכסף זה דבר רע, אתם טועים. כסף זה דבר מאוד רוחני, וזה כמו להגיד שנשק זה דבר רע. תלוי מי מחזיק בו. אם בן אדם רוצה לרצוח, הוא רע. אם בן אדם רוצה אבל להגן, צהל, צבא הגנה לישראל, נכון?
Yeah.
אז הוא יגן. זה הכל שאלה של, ואני אגב אומר יותר מזה, אם אתם אנשים טובים, אתם חייבים להיות הכי טובים בכסף, כי ככה הטוב ינצח את הרע. ממש כמו במלחמות.
כדאי מאוד מאוד להבין בכסף. ובוא נדבר רגע, בוא נחזור רגע לבנקים.
בנקים.
שדיברנו על זה מקודם.
צריכים לדעת.
מי שלא מבין בכסף, בדרך כלל מוצא את עצמו במינוסים, נכון?
גם במינוסים וגם חסר עונים אל מול הבנק.
לגמרי. אני
מפחד מהבנק, חרד מהבנק.
אני רואה הרבה מאוד אנשים שנמצאים במינוסים, ואני חייב להגיד כזה דבר, העמדה שלי לגבי מינוסים זה כאילו... לקחתם הלוואה מהשוק האפור, כי אני אסביר רגע משהו. הריבית של הבנק מותר לגבות, כן? אתה יודע כמה מותר לו לגבות? קרוב ל-20%.
כן.
בסדר? זאת המגבלה שלו. זאת אומרת...
ריבית בנק כמו... ישראל פלוס 15%.
כן, שזה פלוס, מגיע, נכון.
שזה מגיע ל-20, יכול להגיע
נכון,
ל-20.
מגיע ל-20, כמעט ל-20%. זה ריבית של שוק אפור. זאת אומרת, זה בנק שיושב לך עם חליפות והכל, אבל בפועל... הם בתחפושת, זה שוק אפור. מה זה 20%? זה טירוף.
כן.
ואגב, זה מה שגובים במסגרות אשראי. גובים שם באזורים הבין 13 ל-20%.
כן.
זה האזורים.
כן.
אז אני שואל את עצמי, מה קורה פה? עכשיו, אתה יודע מה מצחיק? לפני שבוע הגיע אליי לקוח, שאומר לי, אורן, תגיד, יש לי מינוס 30,000 שקל, ויש לי פיקדון בנקאי של 150. אז אני אומר לו, אוקיי, אז מה קורה פה? אתה מבין מה קורה פה? מצד אחד, הבנק משלם לך 3%, מצד שני, הוא לוקח ממך 15%. אז זאת אומרת, הוא לקח את הכסף שלך מהצד הזה, העביר אותו לצד הזה, ועשה עליך סיבוב.
אני חייב שאתה תחזור על זה שוב, בשביל האנשים שלנו, לאט.
אני אומר שוב, מצד אחד לבן אדם יש פיקדון שעושה 3%, מצד שני יש לו מינוס שעושה נגיד 15, שהוא צריך לשלם עליו 15%.
כי מינוס הריבית מאוד
גבוה. הבנק לקח את הכסף מהצד הזה,
כן.
העביר אותו לצד הזה, בסדר? כן. ועשה סיבוב של 12%. מה אתה אומר על הסיבוב הזה? סיבוב קל, גם בלי סיכון זה אותו לקוח. הוא אמר לו, תביא מפה, לפה.
זה
מה שנקרא רווחי ארביטראז' מהירים כאלה, פאק, באותו רגע.
וואו.
אז כן, ואנשים לא מבינים את זה. זה שוק אפור בחליפות, הדבר הזה.
תירוף.
בסדר? חברים, אל תהיו במסגרת אשראי. אל תתקרבו לשם. כן. באמת. כמה שפחות לגעת בזה, זה דופק אתכם גם בדירוג אשראי. זה יגרום לכם לקבל הלוואות יותר נמוכות, עם ריביות סליחה יותר גבוהות. אל תהיו באזורים של המינוס, תנסו להימנע מהם כמה שיותר, תנסו להיערך תזרימית, לעשות תכנון כמו שצריך. אם צריך הלוואה לסגור את זה, עדיף לשלם את ה-7, 8, 9% במקום ה-15% האלה. חבר'ה, מינוס זה הלוואה, והלוואה יקרה מהשוק האפור. זה שלא מפריע לכם כל הזמן.
כן, שגם מורידה את ה-BDI.
לגמרי.
שזה גם גרוע.
ועכשיו בוא נדבר רגע, כבר דיברנו על הפקדונות, בסדר? אז היום, אתה יודע, באים אל האנשים, אומרים לי, אורן, מה אתה אומר? כדאי להשקיע בפיקדון בנקאי? כי היום הפקדונות כבר נותנים, הנה, יש לי את הנתונים ביד. אני רואה פה בין, נגיד, בין 1-3% זה הכי נמוך, ומגיעים פה כבר ל-4%, 4.5%, 5% אפילו שמעתי בכל מיני מקומות. ואז אני שואל את עצמי, שנייה אחת, רגע, רגע. יש מה שנקרא אינפלציה, בסדר? זאת אומרת, כמה מדד המחירים עולה?
ערך הכסף.
ומה קורה לערך הכסף? האינפלציה בשנה האחרונה הייתה 5%.
כן.
זאת אומרת שאם היה לי 100,000 שקל שנה שעברה, היום הוא שווה 5% פחות.
כן,
נכון?
נכון.
עכשיו, הריביות על הפקמים זה נגיד 4%. אז זאת אומרת, אם שמתי את הכסף בפקם ויהיה עוד פעם אינפלציה של 5%, מה קרה? הפסדתי אחוז.
נכון.
עכשיו, לא רק שהפסדתי, בוא אני אספר לך עוד איך, סליחה על המילה, מזמברים אותנו. כי על ה-4% האלה שנותנים לנו בבנק, גם לוקחים לנו 15% מס. זאת אומרת, גם מס הכנסה נהנה מאיתנו, ואנחנו בסוף מפסידים מהכסף. לא שתקבל, לא תקבל את ה-4%, תקבל 4% כפול 0.85. זאת אומרת, יורידו לך 15% מזה. הבנת את הזמבור פה?
3.85.
תגידו, אתם רציניים? איזה פקמים? מה אתם מדברים בכלל?
זאת אומרת, להשאיר את הכסף בפיקדון, זה עבודה בעיניים.
אתה זוכר מה אמרתי לך מקודם?
כי כסף הוא דינמי, זה לא מספר קבוע.
אתה זוכר מה אמרתי לך מקודם? שהבנק לקח את הכסף שלך ונתן לי אותו ועשה כסף?
כן.
זה הפקמים.
בדיוק.
זה שחר.
תירוף.
בסדר?
כן.
שהפקיד את הכסף וציפה ל3% שלו.
כן.
והכסף עבר ליזם.
כן.
שהיזם עושה את הרמות של הכסף. והבנק באמצע
נכון.
עשה לו רווח
אז, נה. אז בחיים האמיתיים, שחר... לא הלך לבנק ואמר לו, יאללה, בוא תזמבר אותי. בחיים האמיתיים, שחר הלך ולמד ממומחים איך עושים כסף, ואיך המערכת הבנקאית מתנהלת, ואיך לומדים פיננסים, וזה מה שאתם עכשיו גם עושים, אגב, כשאתם מאזינים לנו.
יפה, אז בטח השאלה הבאה היא, אז איך בכל זאת עושים כסף? נכון, שחר?
כן,
בוא נדבר על זה קצת. איך עושים כסף? Yeah. איך עושים כסף? יש הרבה שיטות, בסדר? אני אתחיל מהאמונה הכי חזקה, אני חושב, גם שלי וגם שלך, שהיום אם אתה לא פותח עסק, אין לך שום סיכוי.
נכון. כי כל המערכת היא בעצם בשליטה עליך. המערכת הבנקאית, הכלכלה, המקרו-כלכלה, המיקרו-כלכלה, המחירים עולים, יש מחוללי אינפלציה שכל הזמן דופקים את האנשים ביום-יום כל הזמן. וכשאתם לא בשליטה על ההכנסות, אז אתם, אתה יודע כמו, למה אני מדמה את זה? זה כמו כאילו אתה נמצא בלב ים גואש,
כן.
ואתה כמו, אתה יודע, במקום להיות על אונייה חזקה, איתנה, אתה עם רפסודה, ברור שאתה תתהפך.
כן.
ברור, איך תשרוד? נכון? עכשיו, כשאתה שכיר זה ככה, כשאתה לא שולט על ההכנסות שלך זה ככה. אבל כשיש לך עסק, ואתה יכול, מה שנקרא, לתפוס גם את הגלים, ולרכב על הגלים, אז אתה בשליטה. וזאת גם הסיבה ללמה העשירים נהיים עשירים יותר, והעניים נהיים עניים יותר. כי מי שיודע לייצר שליטה בהכנסות, ולשלוט בהוצאות, אז הוא בעצם במשחק. הוא בעצם במשחק. וכל השאר נמחקים. פשוט נמחקים.
כן.
זאת סכנה אמיתית. סכנה? לא בכאילו.
סכנה.
אנשים מאבדים את הבתים שלהם, אנשים יוצאים לרחוב. לא מזמן ראיתי כתבה שפרסמו בן אדם על 50 ומשהו, שפתאום רואים אותו ברחוב. למה? כי הוא לא צריך לשלם שכר דירה. נזרק לרחוב, בן אדם על 50 ומשהו.
צוב.
אתה מבין? לא יאומן. במדינה מתוקנת, כמו ישראל, של כלכלה חזקה, ותלג לנפש גבוה.
שמה, אנשים בונים פה על הפנסיה. בוא, אני רוצה רגע לנפץ את העניין הזה של הפנסיה. אתה צריך להבין.
בוא לנפץ. אני בחיים לא האמנתי בפנסיה. לא משנה כמה דיברו איתי על פנסיה. תמיד אמא שלי הייתה אומרת לי, שחר, אתה צריך לדאוג לפנסיה. ואני כזה, מה אכפת לי מהגרושים האלה? אבא שלי היה עושה עסקאות, נדלן, בורסה, יהלומים. נראה לך שמעניין אותי האחוז זיפטיק שלהם?
אז תקשיב
איך
טוב.
איך זה יעזור לי?
תקשיב טוב לנתונים שלך.
אתה מבין? זה רק בן אדם עם שכל כמה, ישר.
כמה אתה צריך לחסוך כדי לקבל קצבה של 5,000 שקל בחודש? אתה יודע כמה?
בפנסיה?
בפנסיה.
כמה?
מיליון שקל.
אוקיי.
בסדר? שתגיע למיליון שקל
בחיסכון, שנגיע למיליון בפנסיה, מגיע, אז אני אגיע ל-5,000.
אז אתה מגיע ל-5,000 שקל בחודש. בסדר? זאת אומרת, תגיע לשני מיליון, יהיה לך 10,000, תגיע לשלושה, יהיה לך 15,000. בערך, כן, אני נותן סכומים משוערים, כן? אבל זה בערך מה שקורה, כי מה שקורה בפנסיה, זה אתה מגיע, ואז יש מה שנקרא מקדם, שהמקדם הזה הוא סוג של משקף את אורך החיים, מספר החודשים שנותר לך לחיות. אז היום זה באזור ה-200, 200 פלוס, משהו כזה, וזה כל הזמן עולה. בסדר? זה כל הזמן עולה. למה? כי אקטוארית אנחנו, החיים שלנו כל הזמן, התוחלת החיים היא כל הזמן עולה.
תוחלת החיים עולה, כן.
אז ככל שתוחלת החיים עולה, זה אומר שיחלקו לנו את המיליון שקל ביותר חודשים, ואז הקצבה שלך תרד. בסדר?
כן.
וזה עולה, כי כל איזה 3-5 שנים הם מעדכנים את זה.
זאת אומרת, גם מי שמת לפני נדפק יותר.
כן, עכשיו לא רק זה, גם הכסף...
גם צריך היום לחיות יותר זמן כדי להצליח, זה מדהים.
אגב, גם הכסף...
זה גדול.
הכסף אחרי ש...
זה עבודה בעיניים.
אחרי שהקצבה הזאת, הבן אדם מגיע תודה, לגיל 67 או 64 נשים, ואז אתה מתחיל לקבל קצבה. ביום שאתה הולך לעולמך, אז חלק, רק חלק, זורם לשארים, שזה הילדים, ולאישה. רק חלק מזה, לא הכל. אז מה עשינו פה? איפה הכסף שלנו נעלם?
אין כסף,
הלך. מה, אנחנו נחסוך כל החיים, ואז למי זה ילך? לאנשים אחרים?
אתה צריך שלם נדלן על הקבר.
בדיוק. ולכן פנסיה, חבר'ה, זה מוצר טוב, אני לא נגד פנסיה, אבל אל תבנו על הפנסיה. בסדר? אל תבנו על הפנסיה. כן. אתם צריכים לחסוך פה מיליונים של שקלים, כדי להתאים את רמת החיים שלכם לפנסיה. אתה רק צריך להבין... הרי כשאנחנו...
בפנסיה זה לא מסכות מניעה, זה הפרשות. שהופכים... כאילו, זה לוקח המון זמן להגיע לסכום הזה.
כשאתה מתבגר, אנשים חושבים גם שיורדות ההוצאות. כשאתה מתבגר, אולי יורדת לך משכנתה או כל מיני דברים אחרים, אבל פתאום מתווסרות לך תרופות, נכון? כי מה לעשות? כן. המטריקס גורם לנו גם לצרוך פה, יש את תרבות הצריכה של התרופות.
נכון.
ויש לך עוד הוצאות, ואתה פתאום רוצה לטייל, כי אין לך זמן. מה אתה עושה כל היום בבית בפנסיה? אתה רוצה לטוס, אתה רוצה לטייל. אז ההוצאות שלך הן לא בהכרח יורדות. וכדי להחזיק את ההוצאות האלה, על מה אתה רוצה להסתמך? על הקרן פנסיה שלך?
איפה, נו, עזבו, כל מי שיש לו סבא וסבתא, שאפילו אחד מהם בחיים יודע ששום דבר מזה לא מספיק להם, אתה תמיד צריך לעזור להם, ואתה תמיד צריך להוסיף, הנה, סבתא שלי, יש לה מישהי עוזרת. מה נראה לך? שגם עם הסבסוד והמימון, נראה לך שזה מספיק? המשפחה צריכה להוסיף, זכרת בפיתה, על מי אתם עובדים? על מי נראה לכם שאתם עובדים? אתה מבין? ואנשים סובלים, בבית. במקום מה? במקום להתעורר על החיים שלהם.
נכון.
במקום להבין שיש לכם חלון זמן, שאתם יכולים לעשות שינוי ענק.
קצר מאוד. החלון זמן הזה גם קצר.
חלון זמן קצר, שבערך אם אתם סתם דוגמה היום, בין גיל 20, אחרי צבא נניח, עד גיל, בוא נגיד, 70, הייתי אגזן, 65, יש לכם בעצם חלון זמן יחסית קצר. אגב, למי שכבר אחרי גיל 20, אז זה הרבה יותר קצר.
נכון, ככל שזה מתקרב, הפנסיה, החלון שלנו מתקצר, זה אומר שאנחנו צריכים לפעול ביותר אינטנסיביות כדי להשיג את החלון הזה.
אתה מבין? ואז מתפלאים למה אנשים משתגעים. למה אנשים משתגעים? למה אנשים משתגעים? כי מתעוררים לדעתי יום אחד בחיים, אומרים, וואי!
איפה הייתי?
איפה הייתי? איפה כל החיים הייתי? איך פספסתי כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה הזדמנויות? איך לא ידעתי?
כן.
אתה מבין? לכן אני מרגיש...
פחדתי, נכון.
כי פחדתי, כי סיפרו לי, כי אמרו לי.
מה עדיף להגיע לגיל 60-70 ולהסתכל אחורה, להגיד, איך פספסתי את זה?
תשמע, זאת הסיבה ללמה אני עושה את הפודקאסט הזה, וזאת הסיבה ללמה כתבתי את הספר שלי לצאת מהמטריקס, וזאת הסיבה ללמה עזבתי את אינטל כמהנדס חשמל, עם מה זה מזכורת, נעים, פנסיות, מה שאתם לא רוצים. ואמרתי להם, קחו את החרה שלכם, בעטתי בזה בביתת וולה. למה? על מי אתם חושבים שאתם עובדים? על מי? אתה מבין? עכשיו, אם זה לא מספיק, אז הסביבה מחלישה אותך. הסביבה אומרת לך, אתה עושה טעות, אל תעזוב את העבודה, מה אתה השתגעת, מה נראה לך? ואתה יודע מה? לפעמים השפויים היחידים הם נראים המשוגעים, וכולם חשבו שאני משוגע.
כן.
כולם אמרו לי, אתה עושה טעות, איך אתה עושה מקום כמו אינטל, השתגעת, ואני כזה, חבר'ה, מצטער מאוד. אני מאוד יודע להקשיב לעצמי, ואני לא המשוגע, אתם המשוגעים. אנחנו ניפגש בהמשך, אנחנו נבין מי השיג מה.
לגמרי, אמרת פה משפט סופר חשוב.
אתה יודע כמה אנשים פנו אליי מחברים שלי מאינטל, מאז שאלו אותי, שחר, איך פותחים עסק? תעזור לפתוח עסק. תבואו, אני אעזור לכם לפתוח עסק, אבל לפני זה איפה הייתם? צחקתם, אה?
כן.
צחקתם. יש משפט שאומר, אל התעלל חוגר כמפתח, מכיר אותו?
כן.
צוחק מי שצוחק אחרון, בקיצור. יפה, עכשיו היום אני לא צוחק על אף אחד, כי אני יודע כמה זה קשה. המטרה שלי לעזור לאנשים. מה רצית, איזה משפט אהבת?
אהבתי שאתה אומר שאתה רצית לשמוע רק לעצמך. התחלת לשמוע רק לעצמך רק ולא
לעצמי,
לאחרים.
רק לעצמי.
וזה מה שקורה פה במדינה הזאת, בכלל בעולם. המטריקס הזה, כן? כל ההשפעות הסביבתיות, כל התחינת מוח האלה הזאת. אנחנו חייבים להשתחרר מהדברים האלה, להשתחרר מהכבלים האלה שמחזיקים אותנו, הטלוויזיות הרעות האלה, חבר'ה, יש שם זבל, מזינים לכם את כל המוח בזבל, בג'אנק. די, תשתחררו.
כן.
תעשו דברים איכותיים. תאמינו לי, תחליפו את הזמן שלכם באיכות, בזמן איכות שאתם לומדים וקוראים ומתפתחים וחושבים על עסקים וחושבים איך לעשות טוב בעולם.
מי ששומע פודקאסטים לדוגמה, במקום לראות חדשות, עושה עם עצמו הרבה חסד. ומי שמפקפק בחדשות ולא מאמין למילה ממה שהם אומרים, אולי חוץ מערוץ 14, אתם עושים לעצמכם הרבה חסד. הרבה חסד. כי מה הם רוצים? הם רוצים שתדבק למסך, הם עושים על זה כסף מהפרסומות. מה, אתם לא יודעים איך זה עובד? הם רוצים להדביק אתכם. איך מדביקים באדם למסך? הפחדה, כאב, צרות, בעיות, אתם חייבים להתעדכן, איך לא אתם לא יודעים, תיזהרו.
סקרנות, סקרנות, מלא סקרנות.
הסקרנות זה כבר לא סקרנות, זה מניפולציות.
לגמרי.
זה מניפולציות רגשיות מאוד קשות. ואז אתה יודע, אנשים שהם מה לעשות, לא ניחנו ביותר מדי עזרה.
אגב,
הם מאמינים לזה.
אני חייב לעצור אותך שחר, והמניפולציות האלה, לאן הן מובילות? לנושא הקודם שדיברנו. למה אתם במינוס בבנק? זה המניפולציות, חבר'ה.
נכון.
כל הפיתויים סביבכם, מול העיניים כל הזמן.
תראו את הקטע, אתם רוצים לראות את הפרדוקס? הם מדביקים אתכם למסך, אתם לא מתעסקים בדברים הנכונים, לא לומדים איך להרוויח כסף, לא פותחים עסקים, לא לומדים איך לפתוח עסק, ואתם מול המסך, ואתם שומעים, המצב במדינה, המצב במדינה, המצב במדינה, העיקר יש את מי להאשים, נכון? את הפוליטיקאים, את הזיבי, הם לא יכולים לשנות כלום, אתם לא מבינים שהכוחות האלה פועלים גם עליהם, אתם לא קולטים שאין להם הרבה כלי ניווט בכלל. מה אתם חושבים? יש פה כלכלה, והחזק מנצח. שלא יכילו אתכם שטויות. זה ג'ונגל. החזק שורד. ככה זה עובד. בגלל זה אני אוהב לחזק את עצמי, ואני אוהב ללמוד, ואני אוהב להתפתח, ואני לא שומע לאף אחד שאין לו את התוצאות שאני רוצה. לכו זדיינו כולכם. מה אתם חושבים שאני אקשיב לכם? מה נראה לכם שאתם תבואו לפתח הדלת שלי, ואתם תגידו לי, אני יכול ללמד אותך? כן, איפה התוצאות? הרי לי שאתה מצליח. אתה זוכר גם שפגשתי אותך, אורן? קודם כל רציתי לדעת שאתה יודע. קודם כל רציתי לשמוע על הרזומה שלך. קודם כל רציתי לדעת שאתה תותח. שמעתי ממך דברים טובים, ממנטורים מאוד חזקים, מאוד מאוד חזקים. ואז אמרתי, זה בן אדם שיודע. בדקתי עליך, בדקתי חזק. ועכשיו אין לי ספקות בכלל, ואני יודע ממי אני מקבל ידע בפיננסים. וכשאני למדתי עסקים מהמנטורים הגדולים בחול, ידעתי שהם ילמדו אותי הכי טוב. אגב, לא למדתי רק מהם, למדתי גם אותם.
לגמרי, זה טיפ חשוב מאוד מה שאתה אומר פה עכשיו.
יפה.
ללמוד אותם, להסתכל עליהם, על התנועות שלהם, על איך הם מדברים, למדל אותם.
בדיוק.
זה הלימוד.
בגלל זה אני מופיע פה, הרבה אנשים אומרים לי, יש כל מיני הייטרים כאלה שמגיבים בתגובות. הנה עוד איזה מישהו שבלזה, סתום את הפה שלך, אחי, אתה לא יודע לעשות כסף, לך לי מהזה, תצא לי מהפיד בכלל, אתה לא הקהל שלי. אתה מבין? אבל למה אני מופיע? למה אני מופיע? כי אני רוצה להיות הבן אדם הזה עבור אנשים אחרים. כי לי לא היה את הבן אדם הזה צמוד אליי, שככה יגיד את כל מה שהוא אומר, בפרוטרוט, בלי להתבייש בכלל, שיגיד את האמת.
עם גב זקוף גם, עומד כמו שצריך, עם ביטחון, ואוהב את מה שהוא עושה.
כן, וגם רוצה לעזור לאנשים אחרים. אחד שבא לו באמת אבל לעזור לאנשים אחרים, רוצה לעשות שינוי אמיתי, רוצה שאנשים יהיו חופשיים. כמה כיף לנו פה, נכון? במשרדים, איך אנחנו נהנים פה, כל הזמן שמחים, צוהלים, עושים על האשים, יוצאים, נהנים, לא מתחשבנים כמעט בכלל. מה אכפת לנו? בא לנו עכשיו לצאת למסעדה, משלמי, יש כסף, מה הבעיה? סביבה חזקה, פוריה, מצמיחה, אחד עוזר לשני, אחד מחפה על השני, כמו לוחמים, כמו שבט טיבטי, חסר מעצורים. ככה צריך להיות, אבל מה לימדו אותך? לא, אני, יש לי את הקופיה שלי פה, אל תיגע לי בכיסא, אני מקבל משכורת יותר גבוהה משלך בשתי שקל בחודש. אתה מבין? הפרד ומשול זה נקרא. וזה סודות המלחמה, the art of war. וככה שולטים באנשים, והם שחקים איתכם, כל אלה שמתלהבים מזה. קיבלתי 100 במבחן, שתוק, יא אפס, איפה הכסף? איפה הכסף? תראה לי מה אתה יודע לעשות. אני זה, עברתי בפסיכומטרי 800, כן? איפה הבוגטי? יופי, כל הכבוד שעברת את המבחן. איפה הכסף? מה הצלחת להשיג? מה אכפת לי? אנשים סתומים ממך, הרוויחו הרבה יותר. אתה אידיוט אם ככה. נכון או לא? אז לכן אני בא ואני רוצה לעורר אנשים, אני רוצה לזעזע אותם. אני רוצה שהם יגידו, בונה, רימו אותי כל החיים. כל החיים עבדו עליי. זה מה שאני רוצה שאנשים יגידו. כל החיים עבדו עליי. שהם יפקפקו בהכל.
שיפול להם הסימון סוף סוף.
מה זה הסימון? זה לצאת מהמטריקס, זה לא הסימון, זה כן. לצאת מהמטריקס, עד הסוף אבל.
שחר, בוא ניתן סיכום ככה, כי היה פה המון 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 תובנות.
כן.
סיכום של הפרק.
אגב, מי שיסנה את הבוס שלו אחרי הפודקאסט הזה, אז כל הכבוד, אתם בכיוון הנכון.
יכול להיות, כן.
תתפטרו.
אז מה אמרנו? קודם כל למדנו מה זה בנק, ולמה לנו כדאי להיות בנקים, נכון? איך אנחנו הופכים להיות בנקים.
נכון, אבל לא דיברנו, אורן, על דבר אחד חשוב.
מה לא דיברנו?
יש אנשים שאומרים, כן, שחר, אבל כדי לפתוח עסק, צריך כסף, אין לי כסף, איך אני עושה כסף אם אין לי כסף?
נתתי להם את הפתרון בתוך הפודקאסט הזה.
אז מה הפתרון?
יש פה גמישויות פיננסיות, חבר'ה, לכו תעשו רשימה מה הגמישויות הפיננסיות שלכם.
בוא נהיה הלקוח המעצבן,
איך אתם מביאים את הכסף?
אני רוצה להיות הלקוח המעצבן, כי זה בשבילם, אבל אני רוצה שהם יצליחו להבין את זה. כן, אבל אורן, נניח שאני אציג את הכסף ויש לי גמישות פיננסית.
כן.
הנה, הצגתי 100,000 שקל.
כן.
מי מבטיח לי שהכסף הזה, לא יאבד אותו?
יכול להיות שאתה תאבד אותו. עכשיו השאלה הבאה היא, אתה מאמין בעצמך?
אולי, שאלה מדהימה. אגב, אני אגיד משהו אחר. חשבתי שאתה אגיד משהו אחר.
מה?
אתה גם ככה מאבד אותו. אתה גם ככה מאבד אותו.
זה גם נכון.
אתה גם ככה מאבד אותו, עדיף שתזיז אותו. כי מי שיזיז את הכסף ומהר, רוב הסיכויים שלו יאבד אותו.
זה גם נכון, אבל האמונה היא גם חשובה.
בעצמך? ברור שהיא חשובה.
בן אדם לא יוצא בלי אמונה. אתה יודע, אפשר להיות חסר ביטחון, אבל לא חסר אמונה. אם אתה לא מאמין בעצמך, זה בעיה, זה תקלה.
אני אומר, מי ש... קודם כל זה יושב על אמונה עצמית חד משמעית, ומי שאין לו מספיק אמונה עצמית, תקיפו את עצמכם באנשים, אמונה עצמית, אתם תראו, זה מדבק.
תודה רבה.
עכשיו, מה לעשות אבל עם הכסף? לפעול מהר. לפעול מהר. אם אתם תזיזו את הכסף מהר יותר, אף אחד לא יצליח לגעת לכם בו, אף אחד לא יצליח לקחת אתכם, אותו ממכם. ואם אתם תשלטו בחוקי הכסף, אתם תלמדו איך לעשות את הדברים נכון, אתם תהיו השחקנים על המגרש שאף אחד לא יכול להביס אותם, ואתם תמיד תעשו כסף. אבל אם אתם לא תיגעו בכסף ותפחדו כל הזמן להזיז את הכסף, אז אין משחק, ולא תלמדו.
יפה, ואז איזה מחלה נכנסת? מחלת הדחיינות.
כן.
נכון.
דחיינות, אתה יודע מה זה דחיינות.
כולם אומרים לא עכשיו, מחר,
זה,
רגע, אולי.
דחיינות זה
רציונליזציה. אתה יודע מה אני אחשוב על זה?
תקשיב מה זה דחיינות, כן. זה רציונליזציה של כלום, זה עכשיו בשלב הנכון לא מתאים, כל האסטרטגים נתעוררו. אני מחשב את זה אחרת, ואני אגיד לך, זה פשוט יהיה אפשרי לי אחרי החופשה לתאילנד, אתה יודע, הורגים אותי אנשים האלה. לא, לא כרגע, אני לא יכול, זה כרגע לא מסתדר וזה. אגב, אני טס לדובאי. אחי, מה לא הבנת? לפני שאתה טס לדובאי, אתה חייב לקבל שליטה על הכסף שלך. אתה טס לדובאי, על מי אתה עובד? על מי את עובדת? על מי אתם עובדים? אתם כאילו נהנים מהחיים? לא, תכף אין לכם כסף, אתם חוזרים לחיים המולדים שלכם. על מי אתם עובדים? על עצמכם? באהבה, תעבדו על עצמכם. בזמן שאתם עובדים על עצמכם, יש אנשים שיוצאים לחופש כלכלי, הם באמת נהנים אגב. כשהם יוצאים לדובאי, הם עושים כסף, לא מבזבזים כסף. נכון או לא? יפה. אז חבר'ה, אין לכם דרך לברוח מזה. העולם הזה מנוהל על ידי כלכלה. זה כמו להגיד, לא, עזוב, אני לא רוצה לשלוט בנשימה שלי, חמצן, כי לא בא לי. כן, אבל אתה צריך חמצן כדי לשרוד, זה חלק מהעולם הזה. אתה חייב לדעת לעשות את זה, נכון? אתה חייב לנשום. אז מה זה זה? אין לכם ברירה. אתם צריכים לשלוט בכסף.
שחר, עכשיו תורי להיות הלקוח המעצבן.
יאללה.
תשמע. שחר ואורן, אתם כאלה מעצבנים, אתם יושבים פה ככה מעולה. בכיסאות שלכם.
מעולה.
ועם העסקים שלכם, אבל אנחנו לא מבינים כלום. מה אתה מדבר בכלל? איך אני בכלל מתחיל? מה אני בכלל עושה? מה הצעד הראשון שלי?
קודם כל, מי שמרגיש שאנחנו מעצבנים, מצוין. סימן שהצלחנו להזיז אותך מהמקום שלך.
תודה.
סימן שזה נוגע לך בסדקים שלך, ואתה יודע שיש פה אמת. כי אם זה לא היה נכון, זה לא היה מעצבן אותך.
ומה ששחר אומר, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. לא באים לזלזל באף אחד, להפך, לתת לכם כף על הפרצוף שתתעוררו כבר.
תאמין לי, אני ואתה לא צריכים לעשות את הפודקאסט הזה. אין לנו שום צורך, השיווק שלנו עובד מדהים. אנחנו עושים את זה בשביל האנשים. הכי קל לנו לשבת מנגד, מהצד, להגיד בונה, איזה כיף לנו, אנחנו עושים כסף, אנחנו נהנים, טוב לנו. הכי קל זה לא לדבר, הכי קל זה להסתתר, הכי קל זה ללכת וליהנות ולצאת למסיבות, הכי קל. אבל שמה, אם אתה באמת רוצה לייצר אימפקט בחיים האלה, וזה הכי חשוב. אתה יודע, כסף, אפשר לעשות הרבה כסף, אבל באיזשהו שלב אתה כבר אומר, מה, כמה אני כבר יכולה, כמה, אני יוציא ויוציא ויוציא ויהנה ויפנק את עצמי, בסדר, עד איזשהו שלב, זה מאבד כבר את הטעם שלו. אבל להשפעה על אנשים, כדי לקבל שליטה ולייצר לאנשים חיים מאושרים, לזה אין מחיר. וזה מה שאני בא לעשות פה. הכי קל לי לעמוד מנגד ולהגיד, איזה אידיוט, איך הוא לא יודע. איזה סתום. אני אחיה באושר ואושר, והוא יהיה מסכן הנצח. זה הכי קל. אבל לבוא ולערער אתכם, ולעצבן אתכם, ולהזיז אתכם מהמקום, ולשנות לכם את החשיבה, זה הקרבה. זה הקרבה, וזה בא מרצון לשנות את הכל, את הכל. לעשות פה שינוי אמיתי.
תשמע קטע מצחיק, שחר.
דבר אליי.
אתמול, אתה אומר שכיף לנו והכל. אתמול הייתי בהופעה של Guns N' Roses. בסדר? 60 אלף איש, sold out. אני מסתכל ככה על הבמה, אומר, וואי, איזה טירוף, אתה רואה אותם ערמות של אנשים, 60 אלף איש. ואני אומר, הוא היה צריך להביא את כולם לפארק הירקון כדי שישמעו אותו. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל יש לי סרטון בטיק טוק, 65 אלף איש ראו את הסרטון. אני אומר, מה זה, זה אפילו יותר ממה שהיה פה.
וואלה.
איזה קטע.
לגמרי. נו, אתה מבסוט על השיווק?
חבל על הזמן.
יאללה, עשינו עבודה טובה.
שיווק אליפות.
תודה רבה. יאללה, תן לנו בסיכום.
יאללה, אז מה סיכמנו? פתחו עסקים. תגדילו הכנסות. אם אתם צריכים כסף, יש לכם את הרשימה של הגמישויות הפיננסיות, להתחיל את העסק.
נכון.
בסדר, תזרימית, אפשר כן. לסדר את
ועם
זה.
ועם ליווי נכון, וייעוץ
לא
נכון.
שאתם לא תעשו את זה בהרבה אתם... מאוד כסף. נכון. בדיוק, שאתם תעשו את זה תזרימית נכון, שזה לא יפגע בכם יותר מדי. אף אחד אל תעזבו את העבודה שלכם אם אתם שכירים כל כך כל כך מהר.
כן, בשלבים.
יש שלבים איך לעשות נכון. את זה בצורה נכונה. גם אני עשיתי את זה, גם שחר עשה את זה.
אבל תשלחו עכשיו כבר מכתב התפטרות, כי זה 30 יום להודיע מראש על עזיבה. יש לכם 30 יום לעשות את זה, זה מספיק זמן.
ויאללה חברים, תנו בראש, אנחנו נראה אתכם בפרק הבא, שחר.
אז חברים, לכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם.
יאללה.